מאז הקמת המדינה אנחנו למודים שסעים ובקרעים חריפים. אך נראה שהכיתוב והשנאה בין המחנות הפוליטיים הגיעו בשנים האחרונות לנקודת קיצון שמאיימת על החברה, על המדינה, על המסוגלות שלנו לחיות כאן ביחד. המחאה הגדולה כנגד ההפיכה המשפטית היא רק דוגמה, פרומו אולי. אחרי השבעה באוקטובר, הרחובות בארץ נשטפו בסיסמה ביחד ננצח. אל מול הרוע החמאסי התאחדנו. אבל עברו חודשים ספורים בלבד, וכבר אנחנו שוב רואים איך השנאה בתוכנו, שהורידה ראשה מאז השבת השחורה, חוזרת וזוקפת קומתה המכוערת והמסוכנת. צפה ועולה אל מעל פני השטח, ומאיימת שוב לרסק ולפרק אותנו מבפנים. האם ננצח את האויב הזה מבפנים, את השנאה? או שאנחנו במסלול המהיר להתרסקות. כאן מאיה בנגל וביחד עם פרופסור רנה אלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי, מכניסים את כולנו לטיפול. ברוכים הבאים לפרק 3 באקורד פתיחה. והפעם, על שנאה וכיתוב.
מאיה בנגל ופרופסור רנה אלפרין עם אקורד פתיחה. פודקאסט מבית מרכז אקורד.
שלום פרופסור רנה אלפרין.
אהלן מאיה.
ומימיננו יש פרופסור אחר, קולגה, שלום נועם גדרון, פרופסור נועם גדרון.
שלום מאיה.
אנחנו, את הפרק הזה אנחנו נקדיש באמת לשנאה ולכיתוב. שמצד אחד, אירן, אתה חוקר את השנאה כבר הרבה מאוד שנים, אבל אתה מה שמדהים זה שאתה חוקר את השנאה מתוך אהבה לבני אדם.
אהבה גדולה.
מתוך אהבה לבני אדם. ואתה חוקר את הכיתוב, כיתוב פוליטי, כיתוב אידיאולוגי, כיתוב חברתי, כיתוב רגשי. זאת אומרת שבאיזשהו מקום החיבור בין שניכם עכשיו הוא בדיוק הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים במדינת ישראל היום. בוא נתחיל רגע בלהבין מה זה בכלל שנאה, מה זה המקור של הרגש הנורא הזה, וכמה הוא ואם אפשר, אתה יודע מה, השאלה הכי חשובה זה גם הבאה בתור, זה אם אפשר בכלל לעבוד עם הדבר הזה.
אוקיי, אז היו פה המון שאלות, ואני אנסה לפרק אותן אחת-אחת. אז קודם כל אני אגיד שכשאנחנו מדברים על שנאה, אנחנו מדברים על רגש שהוא הרגש השלילי ביותר, הקשה ביותר, אולי הקיצוני ביותר שאנחנו מכירים בתוך מנעד הרגשות האנושיים. הרבה פעמים אנשים אומרים שהם שונאים משהו, גם אם לא באמת שונאים, רק כדי להגיד או לשדר לסביבה שלהם, שהם מרגישים את הדבר הכי גרוע שהם יכולים להרגיש כלפי הדבר הזה. אנשים אומרים, אני שונא חצילים, אני שונא כוסברה. הם לא באמת שונאים את הכוסברה, נכון? אין להם איזו היסטוריה ארוכה וקשה איתה, אבל הם מנסים להגיד, זה הדבר הכי נורא בעולם מבחינתי, ואני חושב שזה תופס בצורה מאוד טובה, מה זאת שנאה? כי שנאה בעצם היא באמת הרגש הקיצוני, הקשה, ועם ההשלכות הקשות ביותר במנעד הזה שיש לנו של רגשות שליליים. עכשיו, אם אנחנו רוצים ללכת ממש ממש להגדרה, אז אנחנו נגיד שאנשים מרגישים שנאה כלפי אדם, כלפי אובייקט, כלפי קבוצה, כשהם חושבים שהאדם, האובייקט או הקבוצה הזה, עושים להם משהו מאוד מאוד רע, או פוגעים בהם בצורה מאוד מאוד קשה, אבל הם פוגעים בהם בצורה קשה, או עושים להם דבר רע, לא בגלל הסיטואציה, המצב, איזושהי תגובה רגעית לסיטואציה רגעית, אלא בגלל שהפעולה המאוד קשה שהם נוקטים בה, מייצגת את מי שהם ואת מה שהם. זאת המהות שלהם. ואם אני חושב שקבוצה מסוימת פוגעת בי בצורה קשה, אבל היא פוגעת בי ככה בגלל שככה היא, זאת אומרת, זה האופי שלה, זאת התרבות שלה, זאת מי שהיא...
זאת אומרת שהיא לא תשתנה.
היא לעולם, לעולם לא תשתנה, וזה גם משליך על מה אני רוצה, איך אני רוצה להגיב. זאת אומרת, אם אני למשל, את עושה לי משהו רע, אבל אני יודע שאת בן אדם טוב בבסיס, ולמרות זה, לא יודע, מאוד איחרת היום.
אוקיי? אז אתה תכעס עליי, אתה לא תשנא אותי.
אז אני יכול מאוד לכעוס עלייך, אני כועס על הפעולה שלך, אני כועס על האיחור שלך, אני כועס על זה שחתכת אותי בכביש, אבל אני לא שונא אותך, כי אני לא אומר, מאיה עשתה את זה כי היא כזאת. היא כזאת, היא לעולם לא תשתנה, היא תמיד תפגע בי, היא פוגעת בי, אפילו לא כדי להשיג משהו, אלא כי במהות שלה היא רוצה לפגוע בי. אם אני חושב עלייך ככה, או אם אני מרגיש כלפייך ככה, אם אני שונא אותך, הדרך היחידה שלי להתמודד עם זה ברמה התנהגותית, זה לעשות משהו מאוד קיצוני בתגובה. כי אם אני מפחד ממך, אם אני כועס עלייך, אם אני מרגיש רגשות אחרים שיכולים להיות מאוד שליליים, יש לי דרכים אחרות להתמודד איתך, נכון? אני יכול להוכיח אותך, אני יכול להראות לך, אני יכול אפילו לנקום, אני יכול לנסות לתקן את ההתנהגות שלך, אני יכול להגן על עצמי אם אני מפחד. אבל אם אני שונא, ואני אומר, היא פוגעת בי כי היא כזאת, היא תמיד תנסה לפגוע בי בצורה מאוד קשה, זה אומר שאני צריך לעשות משהו מאוד קיצוני, אני צריך להוציא אותך מהחיים שלי. אני חייב להוציא אותך מהחיים שלי, כי אחרת את תמשיכי לפגוע בי. עכשיו זה, אדם מול אדם, אפשר להוציא אחד את השני מהחיים, אני יכול ללכת למקום אחר, אני יכול לנתק יחסים, אני יכול לעשות כל מיני דברים. אבל כשאנחנו לוקחים את זה לשדה הבין קבוצתי, למקום הפוליטי, מה זה אומר להוציא אותך מהחיים שלי? יכולות להיות לזה השלכות מאוד מאוד קשות. אני חושב שאיפה שאנחנו רואים את השנאה, בצורה הרבה הרבה יותר ברורה ומוחשית היום, זה בהקשר של, שבין ישראל לחמאס, או בין ישראלים לפלסטינים. זאת אומרת, אני חושב שקחי את ההגדרה של שנאה, שאני שמתי על השולחן לפני כמה דקות, ותחשבי על אמירות כמו, אין חפים מפשע בעזה. אוקיי? אין חפים מפשע בעזה. או כל הפלסטינים זה חמאס. או כל הפלסטינים תומכים במה שנעשה בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, יש פה קפיצה, מהסתכלות סופר סופר שלילית ובצדק על התנהגות מאוד אכזרית, קשה, ואני אגיד לא אנושית, של אנשי חמאס כמו שהם התנהלו בשבעה באוקטובר, אבל הקפיצה בין זה לבין להגיד, א', זה לא רק הם, זה כולם אותו דבר, כל הפלסטינים אלימים, כל הפלסטינים אכזרים, כל הפלסטינים רוצחי תינוקות ואונסי נשים, אין חפים מפשע בעזה, אפילו ילד בן 4 בעזה הוא פוטנציאל לדבר הזה, זה כבר מאוד 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 מתכתב עם הרעיונות של שנאה כמו שאנחנו מדברים עליה, כי בואו נחשוב על המשמעויות של זה. אם אנחנו אומרים, הם כולם כולם כאלה. דרך אגב, אני אגיד, זה לא מופרך בעיניי, וזה לא אדפטיבי לחברה, לפחות בשלב המאוד מאוד מוקדם, אחרי אירוע כל כך דרמטי, כמו השבעה באוקטובר, להגיד, אין לי פה, אין לי מרחב תמרון להסתכל על הניואנסים, על המורכבויות, על האפור, אם הם ניסו לעשות לי את הדבר הזה, הם ניסו להשמיד אותי, בצורה הכי קשה והכי אכזרית, כולם אותו דבר, הם כולם רוצחים, הם כולם אנסים, אני חושב שכשאנחנו שומעים את המשפטים האלה, מה שמהדהד מתוך המשפטים האלה, הוא גם להגיד, הם כאלה, כי זה האופי שלהם, כי זה בתרבות שלהם, כי הם תמיד יהיו כאלה, ולזה יש משמעויות מאוד גדולות. יש לזה משמעויות מאוד גדולות לגבי מה נכון ולא נכון, או מה מוסרי או לא מוסרי לעשות כרגע, בהקשר של התגובה הצבאית, המדינית של ישראל בעזה, בטווח הזמן המיידי, אבל יש לזה גם משמעות ארוכת טווח. אני חושב שההבדל בין אנשים שאומרים, מה שקרה בעזה בשבעה, בעוטף עזה בשבעה באוקטובר, ואחרי, זה בלתי נסבל, זה לא אנושי, זה אכזרי, באנשים האלה צריך לפגוע מאוד מאוד קשה, אבל זה לא מייצג את כולם, זה מושפע גם מסיטואציה, יש גם אנשים כאלה, אבל גם אנשים אחרים, לבין אנשים שאומרים, אין חפים מפשע מעזה, כל הפלסטינים הם אותו דבר, זה גם מה שהם חושבים לגבי העתיד, כי אם כולם אותו דבר, ואם זה בתרבות שלהם, ואם זה באופי שלהם, אז לעולם, 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 לא נוכל לדבר איתם, לעולם, 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 לא נוכל לחשוב על הסדרים מדיניים, אבל אם אנחנו מסוגלים לעשות ההבחנה הזאת בין תת קבוצות שונות, אם אנחנו אומרים, יכול להיות שגם אכזריות ואלימות קשה מושפעת ממציאות, מושפעת מקונטקסט, מושפעת ממה שקורה מסביבנו. אם אנחנו אומרים, יש אנשים יותר מתונים ופחות מתונים, אנחנו כבר בזירה אחרת, שהיא לא זירה שכולה סנטימנט של שנאה.
אז אתה אומר שהשנאה שלנו כלפי האויב מבחוץ, הפלסטינים לצורך העניין, היא יוקדת. כך אני מבינה. הייתי שואלת אותך, זו שאלה הבאה. זאת אומרת, אם השנאה הזאת יוקדת כלפי חוץ, אם היינו חברה שאין בתוכה, היא לא הייתה מפולגת ומשוסעת, ולא הייתה באמת שנאה בתוכנו, היינו אז יכולים להתמודד יותר טוב עם מה שאתה מציע, עם להסתכל על המציאות בחוץ בצורה, במשקפיים הרבה פחות שונאות, לראות גם את העובדה ששם יש לא רק אויבים ורוצחים וחמאס?
אז אני, הטענה שלי, ואני חוקר שנאה גם בין חברות או בין מדינות, וגם בתוך חברות כבר די הרבה שנים, הטענה שלי היא שאין כזה דבר. זאת אומרת, הטענה שלי היא שאם היינו חושבים, או את יודעת, אנשים יכולים להגיד, אני חושב שזה פחות או יותר הטיעון שאת הצגת כרגע, שאומר, ככל שאנחנו יותר מאוחדים, ככל שאנחנו שונאים יותר החוצה, אנחנו נסתדר טוב יותר פנימה. ואני חושב שזה טיעון שלפחות בפסיכולוגיה חברתית, הרבה שנים, הוא היה די מרכזי. זאת אומרת, הוא אמר, חברות מתאחדות דרך שנאה כלפי האחר, ככל שנשנא יותר את האחר, אנחנו נהיה יותר מאוחדים ונתפקד יותר טוב פנימה. אני חושב שזה טיעון בעייתי, אני אגיד בלשון עדינה. אני חושב ששנאה, או לפחות הדברים שמאפשרים את השנאה, האמונות שמאפשרות את השנאה, אני קורא להם, הם דיפוזיות. זאת אומרת, כשאת מתחנכת בבית הספר להאמין, ובכל חברה, אני לא מדבר כרגע על החברה הישראלית באופן ספציפי, אבל כשאת מתחנכת להאמין שיכול להיות שיש בני אדם שהם רעים מטבעם, שהם נולדו רעים מטבעם, נולדו אלימים מטבעם, והם תמיד יהיו אלימים. כשאת לומדת להאמין שהאפשרות שיש בני אדם שהם רעים מטבעם, שהם נולדים אלימים, כי הם נולדו חלק מקבוצה מסוימת. לא משנה כרגע אם הקבוצה הזאת היא ערבים או יהודים או חרדים או חילונים או ימנים או שמאלנים, אבל את לומדת בבית ספר או בשיח הציבורי או דרך המנהיגים שלך, שהאפשרות הזאת קיימת. כשאת לומדת להאמין שיש בני אדם שהם יותר בני אדם, ויש בני אדם שהם פחות בני אדם, או אפילו ברמה הקיצונית, את לומדת להאמין שזה אפשרי להגיד על בני אדם מסוימים שהם לא אנושיים. שהם לא אנושיים, שלא אכפת להם מחיי אדם, שלא מעניין אותם. כשהאפשרות הזאת מונחת על השולחן, זה בלתי נמנע שהיא תחדור גם לתוך מערכות היחסים התוך חברתיות. ואני טוען, ואני חושב שהמחקר שלנו מראה את זה לא מעט שנים, שהעובדה שאנחנו חיים כל כך הרבה שנים בתוך קונפליקט אלים ומתמשך, שהשנאה לאחר היא חלק ממה שמאפשר לנו לשרוד בתוך הקונפליקט הזה במידה רבה, היא חודרת לתוכנו. והיא מייצרת מצב שבו העובדה שהילדים שלי בבית הספר שלהם לומדים שהאפשרויות האלה שדיברתי עליהם קודם הן אמיתיות, עוזרת להם במרכאות כפולות, גם ליישם את אותם עקרונות על האחר בתוך החברה שלהם. אז אם למדתי שיש בני אדם שהם לא לגמרי בני אדם, ואם למדתי שבני אדם מסוימים נולדו שונאים או אלימים או גזענים, והם לעולם לא השתנו, אז עכשיו שאני מסתכל על האחר גם בתוך החברה שלי, השמאלני, הימני, החרדי, המתנחלי, אדם עם מוגבלות, אני לכל הפחות שואל את עצמי, אולי הוא רע מטבעו, אולי לא צריך להתייחס אליו כבן אדם, אולי אני יכול לייצר את אותם הכללות שאני מייצר כלפי האויב שלי בקונפליקט, גם כלפי אנשים בתוך החברה שלי, וההנחה שלי, ואני חושב שגם מה שהמחקרים שלנו מראים, הוא שכשאנחנו מתרגלים לשנאה, וכשאנחנו מנרמלים שנאה, וכשהיא הופכת להיות נורמה מקובלת בתוך החברה שלנו, אז כבר אין לה גבולות. את יודעת, אני אספר לך סיפור. לפני כבר די הרבה שנים, הוזמנתי לקחת חלק, או להיות אחד מהיועצים הבכירים, לוועדה שאמי פלמור, שהייתה מנכ"לית משרד המשפטים, עמדה בראשה, לוועדה שהמטרה שלה הייתה להילחם בגזענות כלפי קהילת יוצאי אתיופיה. ואני מזכיר שהוועדה הזאת הוקמה כששרת המשפטים הייתה איילת שקד, והממשלה שתחתה הוקמה הוועדה, הייתה ממשלה, שלפחות בתפיסה שלי, היא ממשלה גזענית באופן יחסי.
ממשלת ימין על מלא.
ממשלת ימין, לא חושב שהייתה על מלא, אבל הייתה ממשלת ימין. אבל היא ממשלה שבתפיסה שלי היא ממשלה גזענית. והוזמנתי לשיחה הזאת, וביקשו ממני לתת הרצאה בסיסית על גזענות, ועל איך נלחמים בגזענות כלפי יוצאי אתיופיה. והמשפט הראשון שאמרתי, ואני זוכר את זה ממש כאילו זה היום, כי העיניים של כולם נפתחו בחדר, אמרתי להם, אני מאוד מאוד אשמח לעזור לוועדה שלכם, אבל ועדה שזאת הגדרת המטרה שלה, אין לה שום סיכוי. ואין לה שום סיכוי, כי אין כזה דבר להילחם בגזענות או בשנאה כלפי קהילת יוצאי אתיופיה, ובאותו זמן לטפח גזענות ושנאה, למשל כלפי ערבים.
זאת אומרת, זה סוג של איירברש, נכון? אתה לא יכול להיות לפתח רגש מסוים כלפי אוכלוסייה מסוימת, ואז לבוא ולהגיד, כאן זה, בוא נתקן את זה אצלנו.
אז אני כן, אני אסייג את זה טיפה. זה ברור שכשתסתכלי על אנשים שונים, הם יכולים להיות מאוד, הם יכולים מאוד לסנוע קבוצה מסוימת, ופחות לסנוע קבוצה אחרת. אבל ברמה החברתית היותר גדולה, כשאת מנרמלת שנאה וגזענות, את מנרמלת שנאה וגזענות. ואז אנחנו, מה זה אומר לנרמל? מה זה אומר לייצר נורמה חברתית? את אומרת, הרבה אנשים פה שונאים, הרבה אנשים פה גזענים, והדבר הזה הוא בסדר, הוא מקובל, הוא משהו שאנחנו לא מצפים שישתנה בקרב אנשים שאנחנו מעריכים אותם. ואם זה המצב, אז אין כזה דבר להגיד, כן, שנאה כלפי יוצאי אתיופיה זה ממש לא מקובל, אבל ערבים אתם יכולים לסנוע כמה שאתם רוצים, או חרדים אתם יכולים לסנוע כמה שאתם רוצים.
אנחנו עשינו את זה מאז קום המדינה. אנחנו הקמנו מדינה שהיא דמוקרטית וליברלית, יש לנו מגילת עצמאות שהיא מאוד מאוד פלורליסטית, ליברלית מאוד, ערכית מאוד, זכויות לכולם, שוויון, והנה אחרי כמה שנים אנחנו מנסים, אנחנו הווילה הזאת בג'ונגל לא ממש עובדת לנו. זאת אומרת, יש לנו קירות, אבל הקירות מתפרקים. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, זה אולי אני מחזקת את מה שאתה אומר. אני אומרת, אנחנו בנינו כאן בית, אנחנו רצינו בית דמוקרטי, אבל יש לנו בעיה, והבעיה שלנו היא מעבר לקו הירוק. אז שם הכל מתחיל. זה מה שאתה בעצם אומר לי כאן.
אני אולי אפילו, אני לא יודע
זה
כמה...
זה לא מה שמפרק את הקירות? כי לא זה יודע, מה ששמעתי ממך עכשיו.
אז אני לא יודע כמה... אני אנסה לשים על השולחן טיעון מורכב בצורה הכי פשוטה שאני מסוגל. בסדר? לפחות כמו שאני מנתח את הדברים, כשאנחנו מסתכלים על חברות אנושיות, והחברה הישראלית היא, היא מה לעשות? אנחנו נורא מיוחדים, אבל אנחנו עוד חברה אנושית. אנחנו תמיד יכולים... להסתכל עליהם כחברות שפועלים בהם שני כוחות, שהם כוחות שמתנגדים אחד לשני, או אמורים לפחות להתנגד אחד לשני. קודם כל יש את הכוח שאני קורא לו הכוח, נקרא לו ה-bottom up, מלמטה למעלה, הכוח היותר בסיסי, התשתיתי, והכוח הזה מוביל חברות תמיד להתכנס בתוך עצמן, להעדיף את מה שאנחנו קוראים לו קבוצת הפנים, או קבוצה של אנשים שדומים לי, להדיר או להנמיך את הקבוצה האחרת, לייצר תחרות בין קבוצות, והוא כוח שאם היינו נותנים לחברות אנושיות, נגיד את זה ככה, לפעול בוואקום, זאת אומרת, בלי ששום דבר אחר יפריע להם, אני מניח, או אני מניח על בסיס כל מה שאני מכיר מהעולם של פסיכולוגיה חברתית, היינו הולכים כל הזמן יותר ויותר.
זו דינמיקה טבעית כמעט, אנושית טבעית.
דינמיקה אנושית, דינמיקה טבעית, דינמיקה נורמלית, שתיקח אותנו כל הזמן יותר ויותר לכיוון של ההקצנה, של שנאת האחר, של הגזענות. שוב, לא כי אנחנו אנשים רעים, לא כי אנחנו אנשים לא מוסריים, כי ההתנהלות או הדינמיקה החברתית מובילה אותנו למקום הזה. מהצד השני, הכוח השני שאמור לפעול או שפועל בחברות רבות על חברות אנושיות, הוא העולם הנורמטיבי.
זאת אומרת, העולם, חינוך לנורמות אחרות?
של, נכון, okay. הוא העולם של הטופ דאון, הוא העולם שאומר, יש לנו, אנחנו רוצים להיות חברה מסוג מסוים, חברה שהיא סובלנית, חברה שהיא מכבדת, חברה שהיא מקבלת את האחר יותר או פחות. יש חברות שיש בהן נורמות כאלה שהן יותר חזקות, וחברות שיש בהן נורמות כאלה שהן פחות חזקות. את רואה את זה באופן שבו מנהיגים מדברים, את רואה את זה באופן שבו מערכת החינוך פועלת, את רואה את זה בשאלה של, שוב, מה הנורמה החברתית? את יודעת, בארצות הברית, שהיא חברה היום מאוד מפולגת, נועם מדבר על זה אולי יותר, אבל עדיין, כשאת מסתכלת על המישן סטייטמנט של כל אוניברסיטה, האוניברסיטאות אומרות שוויון, דייברסיטי, קבלת האחר, זה מי שאנחנו רוצים להיות. זה לא אומר שהם תמיד כאלה, הם הרבה פעמים מאוד מאוד לא כאלה.
אבל יש איזשהו משהו מרחף מעל ואנחנו שואפים אליו. זה החוקה לצורך העניין.
נכון, לשם אנחנו רוצים להגיע. ותחשבי על זה שיש לנו שני כוחות, הכוח הטבעי, שמושך אותנו, שוב, באופן...
מול הכוח המרסן.
מול הכוח המרסן. אני טוען שהחברה הישראלית עשורים האחרונים איבדה את הכוח המרסן. עכשיו, איבדה את הכוח המרסן גם בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שמנרמל במידה רבה את הגזענות, את השנאה, את ההבחנה בין קבוצות שונות, ואיבדה את הכוח המרסן גם בגלל שהמנהיגות שלה היא מנהיגות שבוא נגיד לכל הפחות לא תומכת בערכים שהם ערכים יותר סובלניים וכו, ואני חושב שאיבדה את הכוח המרסן גם, ואני לא בטוח שנדבר על זה עכשיו, אבל אם תרצי אפשר יותר מאוחר, גם בגלל שהשחקנים שהיו אמורים להיות אלה, שפועלים כדי לקדם את אותם כוחות מרסנים, דווקא השחקנים המתונים יותר, הסובלניים יותר, פשוט לא מבצעים את התפקיד שלהם כבר המון שנים.
זה מביא אותי להיסטוריה שלנו קצת, ואולי קצת מוביל אותנו אליך עכשיו, נועם.
בשמחה.
איראן דיבר כאן על כוח מרסן, על נניח איזשהו מנהיגות לצורך העניין, שבאה ומנסה לנרמל סיטואציה שהיא הפוכה לאותו טבע אנושי שאומר בואו ונשנא את האחר ונהיה גזענים. אצלנו כאן בארץ, מאז קום המדינה ועד היום, יש שסעים מאוד מאוד חזקים שהם מלובים וניזונים על ידי פוליטיקאים. זאת אומרת, במיוחד הפוליטיקאי האחרון, המנהיג האחרון, שהוא עדיין ראש הממשלה שלנו, שהוא מזין את השנאה והוא ניזון מהשנאה. זאת אומרת, הוא איך הוא אמר, אני אצטט לכם, קטע ממה שהוא אמר למרטין אינדיק, זה מופיע בתוכנית עובדה.
There was one time there when he announced the plans to build in Har Homa. I took in a personal letter from President Clinton and delivered it to him, in which President Clinton asked him not to do this, said it would be very counterproductive. And Prime Minister read the letter carefully and then he put it down and he looked at me and he said, look, you need to understand that Israeli politics are tribal. And my tribe is bigger than the opposition's tribe. But I have to feed my tribe. So that was the answer. That's always been the answer.
ומרטין נינדיק, שהיה שגריר ישראל שגריר ארצות הברית בישראל, מספר את הסיפור הבא. ב-1996, קלינטון נשיא, ופה יש ראש ממשלה צעיר, קוראים לו בנימין נתניהו, והוא מביא לו, מרטין נינדיק מביא לראש הממשלה איגרת, איגרת אישית מהנשיא, איגרת אישית מהנשיא שווה ערך לבקשה אישית, לא לפגוע ביחסים האסטרטגיים, במילים אחרות, זה מה שאתה צריך לעשות. וקלינטון מבקש ממנו באיגרת הזאת לא לבנות בהר חומה. ושים לב, מרטין נינדיק זכר את המשפט הזה של נתניהו, כי זה היה הציטוט בשביל נתניהו. נתניהו הרים את הראש מהאיגרת ואמר לו כך, הפוליטיקה הישראלית היא פוליטיקה שבטית. השבט שלי גדול יותר מהשבט של היריב שלי, ואני צריך להאכיל אותו. נעזוב רגע שלהאכיל אותו, זה קצת עשה לי דימוי של קופים בכלוב שצריך להאכיל אותם, וזה קצת שבר לי את הלב. בואו נשמע רגע הקלטות היסטוריות שילמדו אותנו שנתניהו לא המציא את הגלגל. אוקיי? הוא רק למד מהמורים הכי טובים שלו, מההיסטוריה שלנו. אגב, ממנחם בגין. בבקשה.
יוזמים בים אלף אנשים מערך, אומר את הדברים הבאים. הקשחצ'חים הם ממצודת זאב. הם מקושי שישים גימלים. כאן, זאת אומרת אמש, נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הקרביות.
אתם מכירים את זה, נכון? אין מישהו שלא מכיר את זה. נאום הצ'חצ'חים של מנחם בגין, 1981. אז הנה, כבר אז הייתה שנאה, מזרחים והאשכנזים, ריב יוקד, שנאה יוקדת, שתי מדינות כמעט. מדינת ישראל השנייה והראשונה. אליך.
אז אנחנו אולי לא צריכים להתפלא שבפוליטיקה יש מחלוקות עמוקות ואי הסכמות מאוד רציניות, וחלקן גם מעוררות רגשות חזקים. אנחנו עוד רגע נדבר על המאפיינים השליליים של כיתוב, ונראה איך זה מתקשר לסינה, אולי איך זה גם שונה מסינה, אבל אולי זאת נקודה טובה לזכור שפוליטיקה זה דבר יצרי. פוליטיקה זה דבר חשוב לחיים שלנו, משפיע, ואנשים, לפחות חלקנו, מושקעים בו רגשית, ואין שום דבר חדש בזה שבפוליטיקה יש חוסר הסכמות, ושחלקן גם מעוררות רגשות מאוד עזים. ואולי אחר כך, כשאנחנו ככה נסתכל על השיח, על הכיתוב במבט ביקורתי, אנחנו נראה שגם היו תקופות בהיסטוריה שהיינו מאוד מקוטבים, והיו מאבקים פוליטיים שאולי היו גם שווים את הכיתוב הזה. ויכול להיות שיש נושאים שהם מעוררים הרבה רגשות מאוד מאוד חזקים, ועדיין שווה לדון בהם, ונכון לדון בהם, ונכון לשים אותם על השולחן.
אני שומעת אבל.
אנחנו בעצם באים לדבר פה על כיתוב, מתוך אולי איזושהי הנחה סמויה שמדובר במשהו מאוד מאוד שלילי ובעייתי, ובואו נראה איך אנחנו מנצחים אותו, ואני חושב שזה דווקא טוב להיכנס לשיחה הזאת, דווקא מתוך נקודה שמכירה בזה שפוליטיקה, פוליטיקה דמוקרטית לפחות, היא פוליטיקה של אלטרנטיבות ובחירה, ואנחנו רוצים שבפני הציבור יהיה אפשרויות שונות, ואנחנו רוצים לעסוק בנושאים החשובים והקריטיים, גם כשמעוררים בנו רגשות מאוד חזקים, ועכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, אולי ככה ניתן איזושהי תמונה רחבה של מה אנחנו יודעים על כיתוב בישראל.
אז בוא רגע, תעשה את ההבחנה, עשית כבר את ההבחנה כמעט, אבל בואו רגע נשים אותה על השולחן. כיתוב אידיאולוגי, זה הכיתוב שאתה מדבר עליו, שיש שתי דעות, עמדות, ויש, והחברה מתחלקת לבעד ונגד, למשל ארצות הברית, pro-life, pro-choice, או כאן אצלנו פלסטינים, כן או לא, שתי מדינות לשני עמים, וזה מאוד מכתב את החברה הישראלית. אבל, ויש גם כיתוב רגשי, שזה הכיתוב שאירן דיבר עליו, שהוא יותר קשה לעבוד איתו. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את השכבה של הכיתוב האידיאולוגי, ואנחנו כאן בארץ שמים עליה את השכבה של הכיתוב הרגשי, השנאה, אנחנו בדדלוק?
בדיוק, אני חושב שההבחנה הזאת מאוד מאוד רלוונטית, כי אנחנו המון פעמים שומעים בשיח הציבורי את האמירה הזאת שהחברה בישראל מקוטבת, והרבה פעמים אנחנו שומעים אישי ציבור ועיתונאים מתארים אותנו כמקוטבים, ולפעמים אנשים שונים מייחסים משמעויות שונות למילה הזאת. וככל שהכיתוב הזה באמת עוסק בחוסר הסכמות אידיאולוגיות, צריך לשים איזה סימן שאלה עד כמה הוא בעייתי. ובדיוק כמו שאמרת, כיתוב אידיאולוגי הוא כיתוב שמתבטא בחוסר הסכמה על עמדות מדיניות.
הוא דווקא יכול להניע את הפוליטיקה, הוא יכול להניע תהליכים. לא יש רק... בו משהו אפילו חיובי לפי מה שאני שומעת ממך.
לא רק שהוא יכול להניע את הפוליטיקה, הוא למעשה הכרחי בדמוקרטיה. אנחנו חייבים שיהיו חלופות אידיאולוגיות שונות. אנחנו גם יודעים שכשיש איזשהו כיתוב אידיאולוגי, אנשים יותר מעורבים בפוליטיקה, אנשים מוצאים ממי להזדהות, הם כולם נראים אותו
שורה
דבר.
שורה הצבעה יותר גבוהים.
זה בעיה, בדיוק. אני רק אגיד ככה, בתור אנקדוטה, בשנות ה-50, האגודה האמריקאית למדע המדינה הוציאה דוח על הבעייתיות בכיתוב בארצות הברית. אבל הבעייתיות הייתה שאין כיתוב. שהמפלגות כל כך דומות אחת לשנייה, שאי אפשר לנהל ככה מערכת דמוקרטית, כשאין חלופות של ממש. אז מידה מסוימת של כיתוב אידיאולוגי, לכל הפחות אנחנו רוצים, וזה דבר מבורך, וזה דבר הכרחי, ואם אין אותו, אנחנו צריכים להיות מודאגים. כמו שאמרת, כשאנחנו עושים את המעבר לכיתוב רגשי, פה אנחנו כבר נכנסים לתחום שהוא מעט יותר בעייתי. וכשאני מדבר על כיתוב רגשי, אני באמת מדבר על אותם רגשות שליליים בין תומכי מפלגות שונות. עוד מעט איראן יעזור אולי ככה לפרק את הסל הזה של רגשות שליליים בין תומכי מפלגות שונות. אני רק אגיד, אולי באופן טיפה מפתיע, אנחנו אולי היינו מצפים ששני סוגי הכיתוב האלה בהכרח תמיד יבואו יחד. אבל אנחנו כן רואים למשל מצבים שבהם יש תומכי מפלגות שונות שההבדלים האידיאולוגיים ביניהן הם לא ענקים. דווקא יש לא מעט נקודות של הסכמה, ובכל זאת יש רגשות שליליים, כי את תומכת במפלגה אחת, ואני תומך במפלגה אחרת. אז ההבחנה הזאת היא חשובה, ואנחנו רואים אותה במציאות. אני כן אגיד, אולי זאת נקודה להמשך השיחה שלנו, כשדיברת על שנאה, הדגשת שזה משהו שהוא לא משתנה. משהו שהוא ככה תמון באיך שאנחנו מבינים מיהו הצד שכנגד. כיתוב רגשי, אנחנו רואים שלפחות בתנאים מסוימים הוא כן משתנה. הוא יכול לעלות והוא יכול לרדת. מה שלפחות עבורי מרמז שהוא לא תמון בשנאה, הוא לא אך ורק שנאה, אבל זה ככה יותר במומחיות שלך.
אבל נדמה לי שגם במחקר האמריקאי וגם במחקרים שלך, כאילו, אני מנסה לתת לזה ממש את התחושה של איך זה נראה, אז נגיד ההבדל בין כיתוב אידיאולוגי לכיתוב רגשי, יכול להיות מצב שבו אנשים, בכיתוב אידיאולוגי יגידו, אני ממש לא מסכים עם האחר, אבל בכיתוב רגשי הם יגידו, אני לא מוכן שהבת שלי תלך לגן, אם הגננת היא מחזיקה בעמדה אידיאולוגית אחרת, או אני לא מוכן לעבוד במקום...
או כמו שסמוטריץ' אמר, אני לא מוכן שהאישה שאשתי תלד בבית חולים שיש בו רופא או רופאה ערבייה, או לצד אישה ערבייה. או לא להתחתן בטח עם פלסטיני חס ושלום.
נכון, אז אחד מהמאפיינים האלה של כיתוב רגשי, זה שבגלל שיש לי את סל הרגשות השליליים האלה כלפי המפלגה היריבה, אני גם לא רוצה את התומכים שלה בסביבה החברתית שלי. אנחנו יכולים לחשוב פה על איזשהו סולם, אולי אני לא רוצה אותם ממש בתוך המשפחה שלי, או לא מוכן לקבל אותם בשכונה שלי, כלומר, אנחנו יכולים לחשוב פה על איזשהו ככה מדדים של מרחקים שונים, אבל באמת אנחנו רואים שאחד המאפיינים הבעייתיים ביותר של הכיתוב הרגשי, שהוא זולג מהזירה הפוליטית אל מאפיינים אחרים של החיים. אז אנחנו רואים את זה למשל בזירה הכלכלית. יש מחקרים שמראים שכיתוב רגשי מוביל לאפליה כלכלית כלפי מצביעי מפלגות. שונות. אנחנו רואים את זה בזירת הדייטינג למשל, שפתאום אני מחליט עם מי אני מוכן להיכנס למערכת יחסים רומנטית על בסיס הזדהות מפלגתית. זה משהו שפעם היה הרבה פחות נפוץ, לפחות המחקר בארצות הברית מראה לנו. ורק דוגמה אחרונה, אנחנו רואים שזה אפילו בתוך התא המשפחתי. יש מחקרים בארצות הברית שמראים שארוחות חג שיש בהם תומכי מפלגות שונות הן משמעותית קצרות יותר מארוחות חג שכולם סביב השולחן מחזיקים באותה דעה.
השאלה אם זה דבר רע או דבר טוב, אפשר להעלות אותה לדיון.
זה אני אתן לכם.
או זה או גירושים.
מקווה שאמא שלי לא שומעת את הפודקאסט, רגע, אני נכנס פה לבעיה.
אני רוצה רגע להשמיע לכם עוד משהו. בואו רגע נשמע את שמעון פרס. הוא היה אז יו"ר מפלגת העבודה כמובן.
ככה ייראה העם, העם של בייגין, שיקורים, אל תצעק אתה, אל תצעק. כזה עם אתם רוצים? או עם מתורבת? עם שמדבר? תפסיק עם השנאה שלך. אין לך שום זכות לשנות. אתה לא יודע שום דבר.
זה היה רק קטע. זה היה אירוע מאוד מאוד קשה. אנחנו היינו לא אנשים מבוגרים אז, היינו בעיקר ילדים. נועם עושה לי ככה, לא, הוא בכלל עוד לא היה בחיים. 1981.
לא היינו,
טוב. אז, אבל אנחנו זוכרים את זה, אנחנו כן, אתה זוכר, אנחנו, זה סיפור שגדלנו עליו, אלה הסיפורים שגדלנו עליהם, יש כאן קרע מאוד גדול בין, בין, בין שמאל לימין, וזה קרע שעליו יש גם את הקרע השסע הדתי, ושני הדברים האלה ביחד מייצרים כאן תהום שפעורה בין, בין שתי מפלגות ובין כמעט שתי מדינות בתוך, בתוך ישראל. ורן, פה אני באה אליך, פה אנחנו, אולי זו הזדמנות טובה, אנחנו עוד נדבר על זה בפרק אחר בהרחבה על הספר שלך. יש ספר ש... תגיד לנו מה הכותרת שלו בסוף.
לספר קוראים אזהרת שוליים, איך נתנו לשנאה ולקיצוניים לפרק אותנו.
וואו, אז בוא שנייה רגע נדבר על זה. אני קראתי את הספר, נתת לי לקרוא אותו זכות גדולה, קראתי אותו אפילו 3 פעמים, אני חייבת להודות. אני שוב אומרת, אני שמה כוכבית ואנחנו נעשה פרק, אני ממש רוצה שנעשה על זה פרק שלם. ויש שורה אחת שהיא מאוד מתאימה לשיחה הזאת כרגע, לשלב הזה בשיחה. אתה כתבת, השנאה אומנם קיימת בשני הצדדים, אבל חזקה יותר אצל בעלי דעות ימניות. וזה, אני קראתי את השורה הזאת כמה פעמים, ואמרתי, וואו, זה לא נעים לי לקרוא את זה.
אז למחוק?
לא, תסביר. תסביר למה, למה. Okay. זה משפט קשה, זה לא משפט קל, אוקיי? Okay.
Okay? אז אני אגיד קודם כל שזה, זאת סוגיה ש... בעולם של פסיכולוגיה חברתית, היא ממש, היא קוראת את, את המגרש. זאת אומרת, יש שתי קבוצות של חוקרים, אחת עם עמדה אחת, ואחת עם שנאה מאוד גדולה בין הקבוצות. אבל זאת באמת שאלה מאוד מאוד רגישה. ובוא אני אגיד שנייה את השורה התחתונה של עשרות המחקרים שיש בתחום הזה שאני מכיר, ואחר כך אני אנסה לפרק את זה קצת ולהסביר מה עומד מאחורי זה. אז השורה התחתונה היא קודם כל שיש שנאה גם מימין וגם משמאל. צריך להגיד, יש אנשים קיצוניים, לא שאני חושב שזה סימטרי, אבל יש אנשים קיצוניים גם מימין וגם משמאל, יש שנאה משמאל כלפי ימין, לא מעט, יש שנאה מימין כלפי שמאל, לא מעט, אני יכול לתת לך דוגמה, אנחנו בהרבה מהמחקרים שאנחנו עושים באקורד בבתי ספר, מגלים שהשנאה שיש בבתי ספר שמזוהים יותר, או שנמצאים יותר באזורים גיאוגרפיים, שמזוהים עם מרכז ושמאל, השנאה כלפי החרדים, היא הרבה הרבה יותר גדולה מכל שנאה אחרת שאנחנו רואים. והיא שנאה משמעותית, זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו מנסים להגיד, או שאני מנסה להגיד, ששמאלנים לא שונאים, או שכל הימנים שונאים, ממש לא. יש שנאה משמאל, ויש שנאה מימין, וצריך להגיד את זה. ועדיין, כשאנחנו מסתכלים על המחקר הפסיכולוגי בתחומים הזה, אלו אנחנו מגלים אסימטריה. ואנחנו אומרים שלמרות שיש שנאה משני הצדדים, יש יותר שנאה מצד ימין מאשר שנאה מצד שמאל.
למה?
אז פה זה מצריך הסבר קצת יותר עמוק, ואני אנסה לשים אותו על השולחן. יש חוקר אמריקאי שקוראים לו ג'ון ג'וסט, הוא מאוניברסיטת ניו יורק, שהציג לפני קצת יותר מ-20 שנה תיאוריה, שמדברת על כך, כמובן הוא לא חקר את ישראל, הוא חקר גם את ישראל, אבל הוא התחיל בארצות הברית וחקר מאז עשרות מדינות ברחבי העולם, שבעצם מדברת על זה שאידיאולוגיה פוליטית היא במידה רבה תוצאה של צרכים פסיכולוגיים. ושהאידיאולוגיה שלנו הימנית, או האידיאולוגיה השמאלית, כרגע בלי קשר לתוכן שיש בתוכה, היא בעצם מענה לצרכים פסיכולוגיים שונים שיש לבני אדם. והאידיאולוגיה הימנית נותנת מענה מצוין, לאנשים שיש להם צורך גבוה בסדר בעולם, במבנה, בהסתכלות על המציאות כבינארית, כמבחינה בין שחור לבין לבן, באנשים שיש להם צורך נמוך יותר או רצון גדול יותר להימנע מ-uncertainty, מחוסר ודאות, ממורכבות. והאידיאולוגיה הימנית מאפשרת להם לחיות חיים נעימים וטובים יותר אל מול הצרכים האלה. למה? כי היא מספרת סיפור שהוא סיפור בינארי, פשוט, שיש בו טובים, שיש בו רעים, שאין בו הרבה חוסר ודאות, כי היא מדברת יותר על שמירה, על סטטוס קוו ושמרנות, ופחות על התקדמות ושינוי, שיש בהם הרבה הרבה חוסר ודאות. בעוד שהאידיאולוגיה השמאלית נותנת מענה לאנשים, למשל, אנחנו קוראים לזה עם צורך גבוה ב-need for cognition. Need for cognition זה נשמע טוב, בעברית נגיד זה בשפה פשוטה, זה אנשים שצריכים, הם חופרים יותר. הם צריכים לבקר כל דבר, הם בודקים עוד פרספקטיבה, הם שואלים שאלות על כל דבר, הם רוצים להסתכל עליו מזוויות
שונות. זה ממש שמרנות נגד פרוגרסיביות.
למה לימנים יותר קל לשמר מנהיגים במשך הרבה שנים? הם תומכים בהם כל הזמן.
כי הם לא אוהבים שינוי.
השמאלנים בודקים כל הזמן, מאתגרים את המנהיגים שלהם, מבקרים אותם, בגלל זה הם מפסידים יותר, או מפסידים הרבה בסיטואציות פוליטיות. ובעצם ג'וסט והמחקר שלו מראים שימין ושמאל זה לא רק זה גם איפה גדלתי ואיך חונכתי וכו', ברור שגם לזה יש השפעה גדולה, אבל זה גם איזשהו סט של אמונות ותפיסות שנותן מענה לצרכים מאוד בסיסיים. עכשיו, בואו ניקח את זה צעד קדימה, אני אטען טענה מאוד פשוטה. אותם הצרכים שנותנים מענה לאידיאולוגיה הימנית, הם צרכים שבעצם קשורים לשנאה. בצורה מאוד פשוטה. זאת אומרת, כשאנשים הם אנשים שיש להם צורך גבוה בהסתכלות בינארית על החיים, במבנה, בלתת מענה מהיר לשאלות, לתת תשובות מהירות לשאלות, הם לא רוצים חוסר ודאות, הם רוצים להימנע מפחד וכו, באופן מובנה הם אנשים שהרבה הרבה יותר חשופים או רגישים למסרים שקשורים לשנאה של האחר. והצד האחר שצריך הסתכלות מורכבת יותר על המציאות, הרבה יותר חשיבה, הרבה יותר ביקורת, יותר קשה לו לפתח שנאה. עכשיו שוב, יש שנאה גם בימין וגם בשמאל, אבל באופן מובנה, מכיוון שהצרכים הפסיכולוגיים הם צרכים שונים, אנחנו רואים בלא מעט מחקר שהשנאה בצד הימני היא חזקה יותר, והשנאה בצד השמאלי היא נמוכה יותר, ולכן גם, אתה יודעת, כשאנחנו מדברים המון פעמים על מי יותר סובלני לאחר, מי מוכן לקבל עמדות ששונות ממנו, מי מוכן להעביר ביקורת גם על הצד שלו, והרבה פעמים יש ויכוחים כאלה בטוויטר, בין משפיענים ימניים למשפיענים שמאלנים, שוב, אנחנו יכולים לראות את זה בשני הצדדים, אבל זה קיים יותר, חוסר הסובלנות, חוסר הביקורתיות פנימה, קיימת יותר ברמה האמפירית, בצד הימני מאשר בצד השמאלי.
אז אני עכשיו אליך, נועם. אז השאלה שלי היא, אחרי מה שרן אמר, אם אנחנו מוסיפים לזה את הטכנולוגיה ואת הרשתות החברתיות, ואת העובדה שאין את, את הרסן הנורמטיבי המנהיגותי, אין מנהיג שמרסן, אין מנהיגות מרסנת, אלא מנהיגות להפך, שמפיצה ומרעילה ומשתמשת אפילו ברשתות האלה כדי להעצים ולהגדיר ולהרחיב את השנאה, אז אנחנו, מה המסקנה שלנו? שאולי כאילו הסיפור הזה נגמר, הדמוקרטיה, כמו שאנחנו מכירים אותה, נגמרה, שאנחנו באמת מדובר פה בקרב מאוד מאוד גדול שאנחנו יכולים להפסיד בו?
קודם כל, בכלל, אם אנחנו מסתכלים בחמש השנים האחרונות, אנחנו רואים שאולי הדמוקרטיה דווקא יותר איתנה ויציבה ממה שחשבנו, ושלא בלא מעט מקומות, אמנם אנחנו רואים ניסיונות להרער אותה ולחרסם בה, ואנחנו גם רואים התארגנויות גדולות להגנת הדמוקרטיה הליברלית, וזה משהו שאנחנו לא צריכים לזלזל בו. אז אני חושב שמהנקודה הזאת, דווקא אולי יש לנו איזה רגע שהדמוקרטיה מתגלת כיציבה ואיתנה יותר ממה שחשבנו. אני אגיד בהערת שוליים שהשנה יש הכי הרבה בחירות בהיסטוריה של האנושות.
הערת שוליים, שמת לב, זה כבר הפנימו את השם של הספר.
בדיוק, ואנחנו שותלים את זה בראש של המאזינים. השנה יש הכי הרבה בחירות בהיסטוריה של האנושות, אנחנו יודעים איך הדמוקרטיה נכנסת אליה, אנחנו לא יודעים איך היא תצא, אבל לפחות בינתיים היא מתגלה כאיתנה. אני כן חושב שיש מקום לאיזושהי כוכבית ליד העזרה הגדולה הזאת לגבי הרשתות החברתיות, אני לא יודע אם מרן יסכים, אבל זה שווה לדבר על זה. דבר ראשון שאני אומר שאני חוקר כיתוב, אומרים לי, אוקיי, זה הרשתות החברתיות. כלומר, בעיקר סטודנטים שלנו, שהם מעורבים פוליטית ואכפת להם, הם מאוד מאוד בעולם הזה של הרשתות החברתיות, ואני חושב שיש לנו הרבה סיבות טובות לחשוד בכוונות של החברות, בחברות המדיה הגדולות, ואנחנו, יש לנו לא מעט נתונים על ההשפעות השליליות של הרשתות החברתיות, אני חושב שאנחנו גם צריכים להיזהר מלשים עליהם את כל האשמה. לכיתוב שאנחנו רואים בשנים האחרונות. אני אגיד כמה נקודות שאני חושב רלוונטיות לגבי הסוגיה הזאת.
אני יודעת אם את כל האשמה, אבל הם קטליזטור לא מבוטל. זאת אומרת, אני לא הייתי, אני לא יודעת שהם, אמרנו, בשחר ההיסטוריה, בני אדם הם כאלה, הרגע רן נימד אותם.
אז אם אנחנו מדברים על קטליזטור, אני חושב שאנחנו כבר מתחילים להתחדד פה. אז קודם כל, אם אנחנו מסתכלים למשל על ארצות הברית, שרוב מה שאנחנו יודעים על כיתוב, לפחות עד לפני כמה שנים, הגיע מארצות הברית. הכיתוב הרגשי התחיל לעלות בארצות הברית, עוד לפני שהמציאו את פייסבוק, ועוד לפני שטוויטר נכנסה לתמונה. כלומר, אנחנו ראינו תהליכים פוליטיים שונים, אנחנו יכולים לדבר עליהם, שמעצימים את הכיתוב הרגשי עוד לפני שהגיעו הרשתות החברתיות. זה לא אומר שאחר כך הרשתות החברתיות לא האיצו את התהליך, לא חיזקו אותו, לא שימשו קטליזטור בהיבטים מסוימים, אבל האם שם נמצא שורש העניין, מבחינת התזמון, יש לנו פה איזשהו סימן שאלה.
אפשר לעבור רגע בדקות האחרונות שנשארו לנו. יש לנו איזה רבע שעה לדבר רגע על המחקר. מחקר שעשינו באקורד. זה מחקר שהוא בדק, אירן, אתה רוצה להרחיב עליו או שאני אעשה איזה בריף קצר?
תעשי בריף.
אני פשוט אצטט אותך. שלושה צירים מרכזיים, צירי מחלוקת בחברה הישראלית. אחד זה הסכסוך עם הפלסטינים, שתיים דת מדינה, ושלוש חוקה.
חוקה.
הגנה על מערכת המשפט. אלה שלושה צירים, והדבר המפתיע והמעודד, ואני מקווה שלא תרסו לי רגע את האופטימיות הזאת מהמחקר הזה, גילינו שרוב הציבור בין 60-70% בעד עמדות יותר ליברליות. וזה מחקר שנעשה לפני פחות מחודש, אחרי השבעה באוקטובר, יש כאן איזה, קרה כאן משהו, אוקיי? בואו רגע נדבר עליו. אני אתן את הנתונים בקצרה, ואז תסבירו לי, תנסו אתה ונועם להסביר לי איך זה יכול להיות, שכל מה שאמרנו עכשיו, שהשנאה וזה והאחדות, ולרגע הגענו, הרגשנו שאנחנו באמת נמצאים בנקודת שפל, כאן פתאום המחקר מגלה לנו שאולי יש תקווה. 61% בעד היפרדות מהפלסטינים, ורואים בהיפרדות מהפלסטינים כמפתח לעתידה של מדינת ישראל, 39% אומרים ארץ ישראל השלמה, והמשך התיישבות בשטחים. איזה מעמדות הבאות קרובה יותר לעמדתך? 60% אומרים יש לשמור על מערכת המשפט עצמאית ולהימנע משינויים משמעותיים. 40% אומרים יש לקדם את הרפורמה במערכת המשפט בישראל. שימו לב, זה די מדהים. והנתון האחרון שהוא דרמטי בהרבה יותר, 68% אומרים שיש לקדם הפרדת דת ממדינה שתאפשר חופש בחירה וחופש דת. 32% אומרים יש לקדם חקיקה דתית. אז אנחנו במקום טוב.
לא, אנחנו במקום הרבה יותר טוב ממה שאת אפילו מתארת, כי לא תיארת את החלק השני. מרשה לי
בטח, לא, אני ממש מעבירה לך את הכדור עכשיו, מכאן ואילך זה אצלך.
אז המחקר הזה בעצם, אנחנו בעצם קידמנו את המחקר הזה באקורד, אל מול השאלות, יש כרגע, נועם דיבר קודם על השאלה של, האם כיתוב זה רע או טוב? אנחנו מבינים, אני חושב, שכולנו נסכים, שכיתוב רגשי, יש לו השלכות מאוד שליליות ברמות מסוימות, אבל כיתוב אידיאולוגי יש לו יתרונות גדולים. זאת אומרת, כיתוב אידיאולוגי בסוף מאפשר לחברות להתקדם, מאפשר לחברות לאתגר את הסטטוס קוו שהן נמצאות בו, שהרבה פעמים הוא סטטוס קוו שלילי. ואנחנו באקורד, אני אגיד בצורה הכי ברורה, קצת נבהלנו מהסנטימנט הציבורי של אחרי השבעה באוקטובר, שפתאום כולנו ביחד.
אחים, אנחנו...
פתאום כולנו ננצח, תיקון 24, כולנו ביחד נתחבק עכשיו, נאחד כוחות, ניישר שורות, ונלך ביחד מחובקים אל השקיעה. ואני אגיד למה נבהלנו מזה. נבהלנו מזה כי אנחנו חושבים שהסטטוס קוו עוד לפני השבעה באוקטובר, הוא לא סטטוס קוו טוב. ואנחנו חיים בחברה שהיא חברה לא שוויונית, מקוטבת, כובשת, והסטטוס קוו של חברה שנמצאת במקומות האלה, הוא סטטוס קוו שראוי וצריך לאתגר אותו. ואחת ההשלכות הקשות שעלולות להיות, מעבר לכל ההשלכות הקשות האחרות, למצב של לחימה כל כך קשה בשבעה באוקטובר ואחריו, הוא מצב שבו גם אם היו כבר אתגורים משמעותיים, והמחאה נגד ניסיון ההפיכה המשטרית, היה בהחלט אתגור משמעותי של הסטטוס קוו, אז האתגורים האלה פתאום ימותנו בצורה מאוד משמעותית, כי אנשים יגידו, לא, 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 עכשיו אנחנו צריכים להיות ביחד. ולכן יצאנו למחקר הזה באקורד, ובעצם שאלנו, התחלנו מהמקום של מה שאת כבר תיארת, זאת אומרת, שאלנו באיזה צד הייתם בוחרים, אם הייתם חייבים לבחור, במדיני-ביטחוני, במשפטי, בשלושת הפרמטרים המרכזיים שעליהם דיברנו, אבל החלק השני היה יותר מעניין, כי אנחנו אמרנו, ועכשיו אחרי שאמרתם במה אתם בוחרים, אם אתם צריכים לבחור בין העמדה האידיאולוגית שלכם לבין אחדות, לבין חיבור של החברה הישראלית, במה אתם בוחרים? בעמדה האידיאולוגית שלכם, או בביחד של החברה הישראלית? ופה הממצאים היו חד משמעיים, ובעיניי הם היו מעודדים, אני יודע שאנשים אחרים...
שניתן דוגמה רגע?
קדימה.
אז רק אני אתן דוגמה ואז תמשיך. למשל, כשאמרנו להם לבחור, 61 אמרנו שבחרו בהיפרדות מהפלסטינים, ואז אמרנו להם, בואו תבחרו עכשיו בין זה לבין אחדות. 52 מתוכם, אחוז מתוכם, אמרו שהם עדיפים היפרדות, זאת אומרת שעדיין האידיאולוגיה ניצחה את האחדות. 58 בצד השני, מתוך אותם 39 שבחרו בעד התיישבות ארץ ישראל השלמה, 58 בחרו באידיאולוגיה שלהם.
וכמה בחרו באחדות? זה חשוב.
ב-18% מתוך אלה שהיו בעד היפרדות, ו-16% מתוך אלה שבחרו בהתיישבות ארץ ישראל השלמה.
50 פלוס אחוז מכל אחד מהצדדים אומרים, העמדה האידיאולוגית שלי יותר חשובה מהאחדות, ורק 15, 16, 17 אחוז אומרים, אחדות יותר חשוב לי מהעמדה האידיאולוגית שלי, ואני אתן טיזר להמשך, בפרמטרים האחרים, בשאלות האחרות, זה היה אפילו יותר דרמטי. זאת אומרת, גם במחנה הדמוקרטי-ליברלי, וגם במחנה השמרני, אנשים אומרים, אחדות זה חשוב, אבל אחדות זה nice to have. והדבר הבאמת חשוב לי, זה העמדות שלי. ובעיניי, זאת בשורה מצוינת, והיא בעיקר בשורה מצוינת למחנה הדמוקרטי-ליברלי. כי אני חושב, או אני חושש, שמה שקרה לנו במשך הרבה מאוד שנים, זה שהיה כאן צד אחד בחברה הישראלית, שהוא הצד השמרני, הימני, בעיקר הצד הימני הקיצוני, ששם את העמדות שלו על השולחן בצורה מאוד מאוד ברורה. ואת האידיאולוגיה שלו על השולחן בצורה ברורה, ובעצם הצליח להוביל קו אידיאולוגי מאוד ברור. בעוד שהצד השני, המחנה הדמוקרטי-ליברלי או השמאל, או איך שלא נגדיר אותו, כבר הרבה מאוד שנים אומר, קודם כל מה שחשוב לנו זה האחדות. תעשי לחשוב מה היה על ראשי המפלגות שלנו. הם תמיד נכנסו לממשלות אחדות, תמיד נכנסו לקואליציה, ובעצם בזה ויתרו על האפשרות שלהם להציב אופוזיציה אמיתית, אידיאולוגית, ערכית, אמיתית.
נכון.
תנסי לחשוב על ארגוני החברה האזרחית.
אני ראיתי את זה יותר גרוע. אני ראיתי בזה, כאילו, באחדות הזאת, בכניסה לממשלות, כוויתור, כמש קריטת איברים פנימיים של האידיאולוגיה.
אז אני לחלוטין מסכים איתך. תנסי לחשוב על ארגוני החברה האזרחית. אני יכול לשים פה רשימה של לא מעט ארגונים של אנשים טובים, ערכיים, שאני מעריך שמחזיקים בעמדות, שהן עמדות דמוקרטיות, ליברליות, ארגונים כמו מעוז, כמו הריבון הרביעי, כמו תיקון 24, ארגונים שאנחנו מכירים, הרבה מהאנשים שמובילים אותם הם אנשים שאנחנו, אנחנו, אנחנו נמצאים בחפיפה מאוד גדולה ברמה האידיאולוגית ערכית, ארגונים שכבר הרבה מאוד שנים אומרים, קודם כל אחדות, בוא נדבר על הדברים שאנחנו מסכימים עליהם, ונשים בצד את הדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם. בתפיסה שלי, האידיאולוגיה שמובילים הארגונים האלה, היא הרסנית.
לא רק הרסנית, עכשיו המחקר הזה גם מראה שהם טועים.
אז רגע, אז אני רוצה להגיד את שני הדברים. קודם כל היא הרסנית. היא הרסנית כי היא לא מאפשרת לחברה הישראלית, ובעיקר לאנשים שמאמינים בערכים דמוקרטיים ליברליים, לנסות ולאתגר את הסטטוס קוו. לאתגר את הכיבוש, לאתגר את אי השוויון, לאתגר את הגזענות, לאתגר את ההקצנה, הם לא מאפשרים. כי אם אנחנו מדברים רק על 80% הדברים שאנחנו מסכימים עליהם, ואת ה-20% האחרים אנחנו משאירים מחוץ לחדר, אז ה-20% האחרים הם הדברים שעליהם צריך לדבר. מה שהמחקר הזה מראה, זה שלא רק שהאידיאולוגיה הזאת היא הרסנית, הוא גם מראה שאין לה תמיכה בציבור. זאת אומרת, היא נראית פופולרית, היא מרגישה ככזאת שמאוד נעימה לאנשים, אני אומר, כמי שחוקר את התחומים האלה, אני אומר, היא מזיקה. המחקר שלנו גם מראה שהציבור לא תומך בה. ואני חושב שבמובן הזה, יש פה כן דגל אדום משמעותי, בעיקר לארגונים החדשים. בעיקר לארגונים שכן מנסים לקדם ערכים שאנחנו חושבים שהם ערכים דמוקרטיים וליברליים, וחושבים שהם יעשו את זה דרך חיבוק, דרך אחדות וכו', ואני חושב שאנחנו מראים פה שאין לזה תמיכה ציבורית, וגם שזה לא אפקטיבי.
אז נועה, מה אתה אומר? הם לא למדו לקח, מההיסטוריה.
אני אומר שאם אנחנו באמת מסתכלים על ההיסטוריה, אחרי שככה הרחבנו בכל הבעייתיות של הכיתוב, אנחנו רואים מאבקים היסטוריים שהיו מאוד מקטבים, והיום אנחנו כנראה גם נחשוב שהם היו צודקים ומוסרים, והיה נכון להיאבק בהם. אנחנו יכולים ללכת מאוד אחורה ולחשוב על זכויות הצבעה לנשים, אנחנו יכולים ללכת לאמצע המאה ה-20 ולחשוב על זכויות לשחורים בדרום האמריקאי, כמובן מאבק מכתב, גם מכתב רגשית. ובסופו של דבר, מאבק שהיום אנחנו מסתכלים עליו ככזה שהוא נראה לנו צודק ומובן מאליו, גם מאבק לזכויות של הומואים ולסביות, זה מאבק שהוא מכתב. האם זה אומר שלא שווה להיאבק, להיאבק בשבילו? מבחינתי התשובה היא ברורה, אז אנחנו מסתכלים אחורה ואנחנו רואים שכיתוב רגשי זה גם יכול להיות מחיר נקודתי שאנחנו משלמים, תמורת מה שאנחנו מאמינים בו ומה שאנחנו חושבים שהוא צודק.
אני כן אגיד מה היה, כפולו-אפ על מה שנועם אומר, אם נחזור רגע לתחילת הדברים שלנו, זה לא חייב להיות מונע על ידי שנאה. כשאני אומר שהמחנה הדמוקרטי-ליברלי בישראל צריך להילחם, והוא צריך להילחם לשוויון, סובלנות וכו וכו, הוא לא צריך לסנוע את הצד האחר, הוא צריך לנצח את הצד האחר. זה לא אותו דבר.
לא, זה לא אותו דבר. ונועם, אתה אמרת, כששוחחתי איתך בטלפון על המחקר הזה, אמרת לי משפט נורא נורא חשוב, אמרת שהציבור, שהפוליטיקאים שלנו צריכים, לא זוכרת איך ניסחת את זה בדיוק, אבל בעצם אמרת, הציבור מוכן ילחם על המדות שלו יותר מהפוליטיקאים שלו.
שזה מצחיק, כי אנחנו בדרך כלל, לפחות חוקרים במדע המדינה של דעת קהל, אנחנו מסתכלים על איך מנהיגים מעצבים את דעת הקהל, ואני חושב שלמנהיגות בצד הדמוקרטי, ליברלי, מרכז שמאל, יש מרחב פעולה אדיר כדי לפעול ולנסות גם לעצב את דעת הקהל, מרחב שהם עוד לא משתמשים בו, לפחות לא משתמשים בו עד הסוף. אבל אפילו עם זה, אפילו עם תנאי ההתחלה הקשים האלה, אנחנו רואים את הנכונות של הציבור, באמת להיאבק למען עקרונות היסוד שלו. צריך להגיד, אנחנו רואים את זה גם בצד השני, וזה קיים בחברה הישראלית. אז אנחנו יכולים לצפות ממנהיגים בצד הדמוקרטי, ליברלי, מרכז שמאל, ללכת עם הנתונים האלה
ולייצג אותם פשוט. כן? פשוט לאמץ אותם, להפנים אותם ולייצג אותנו. אני חושבת שזה רגע טוב לסיים בו. אני מרגישה שזה אופטימי. ואני אוהבת לסיים בתחושה אופטימית, כי בכל זאת תחילת השבוע, ואנחנו רוצים, להמשיך את השבוע בתחושה אופטימית. אני רוצה להודות מאוד לשניכם. יש לכם, אתם רוצים משפט סיום?
תודה שהזמנתם אותי.
תודה שבאת. רן, משפט סיום?
אני חושב שהדבר היחיד שלא דיברנו עליו, הוא העובדה שאנחנו כן יודעים לדבר על איך להפחית שנאה, ואיך להפחית כיתוב רגשי, ויש היום לא מעט מחקר, גם בתחום של מדע המדינה, פסיכולוגיה פוליטית וחברתית, על איך מפחיתים.
בוא נשמור את זה לפרק שלנו על הספר.
אז אפשר לשמור את זה, ורק להגיד שאפשר לשנות גם את זה.
אפשר, זאת עוד יותר אופטימית.
לגמרי.
וואו, אוקיי, טוב, וואו, אני ממש יצאתי מבסוטה מהפודקאסט הזה. ערן ונועם, המון המון תודה.
תודה, מאיה.
ומה אנחנו עושים בפרק הבא? אנחנו נשמור בסוף.